טוב.
מה אתה עושה?
אוקיי. אז קיומו של מוסר טבעי בעולם ובאדם. יש לכם את הספר עצמו?
כן.
משה, זה... יש לכם? אני יכול להביא עוד. עוד ספרים. אז אני רק... הטענה היא פה באמת, הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, את האדם אצל אלוקים, וחנן אותו ברגישות מוסרית ומצפונית, מוסר טבעי. אני עמוד 25, אבל לא כתוב 25, זה העמוד שאחרי 24. והטענה היא, אני אסביר את זה עכשיו אולי בשפה אחרת, בסדר, שוב, לא מתוך השפה שקיימת פה, אבל ההתגלות האלוקית בעולם היא מתוך 10 מאמרות ומתוך 10 הדיברות. זאת אומרת, יש 10 מאמרות ויש 10 הדיברות. שבוק, שמעתם על זה? לא שמעתם על זה? החז"ל אמרו ב10 מאמרות נברא העולם, נכון? זאת אומרת, העולם הוא ספוג אמירה אלוקית. גם העולם הוא משהו אלוקי. כשאתה תופס את העולם כעולם נברא, אז אתה אומר, בעולם יש משהו שהקדוש ברוך הוא טבע בעולם. העולם הוא לא נעדר אלוקיות. העולם בתוכו, במה שמעמיד אותו, מה שקיים אותו, זה האומר האלוקי. הוא אמר ויהי. וממילא. וזה באמת שאלה מאוד, מאוד חשובה. מה הוא העולם? האם העולם נתפס בינינו כמשהו שהוא מנוכר, שהוא נעדר אלוקות, או שהעולם הוא, יש בו מימד אלוקי בכל זאת בתוכו? עכשיו בא הרב עמיטל ואומר, לא, העולם בתוכו, בטבעו, והנה הוא מביא את ההשלכות של זה, אמר רבי יוחנן, לא נתנה תורה אם לומדים צניעות מחתול וגזל מעולה ועריות מיונה, בדרך ארץ מתרנגול וכו', כן? כלומר, יש כאן איזושהי טענה שהעולם הוא לא נעדר הנחיות גם למין האנושי, גם העולם, מתוך העולם ניתן לספוג איזשהו הדרכות למין האנושי, גם לפני מתן תורה, גם לפני הופעת התורה. כלומר, יש שכבה של קיום, דיברנו על זה, איזשהו דרך ארץ, שאדם יכול ללמוד מתוך, מהארץ, מהארציות, מתוך המציאות עצמה, כי גם בה יש מימד אלוקי. ובעצם מה שהוא פה אוסף, מה שאוסף פה הרב עמיטל, זה באמת מקורות שנותנים תוקף לזה, כן?
כן.
לא מבין את השאלה כל כך, זאת אומרת, למה ש... אז זה זירת הפעילות של האדם. הארץ בסופו של דבר מופקדה בידיו של האדם. כמו שחז"ל אומרים, שעומדן דעתך שלא תקלקל ותחריב עולמי. התפיסה היא שבסופו של דבר, המציאות הזאת, אנחנו חלק משותפים, הקדוש ברוך הוא מעשה בראשית. זו תפיסה שתקפת, אבל השאלה היא באיזה הוויה אנחנו נמצאים. האם אנחנו נמצאים בהוויה שהיא נעדרת, מנוכרת או לא. אני אתן לכם דוגמה, עכשיו זה לא, אבל היא קשורה מאוד לדברים האלה. בנפש החיים, מכירים את הספר? הייתם בסרט. לא מכירים את הספר, בסדר. מה? מה אתה אומר? אבל הספר מכירים. אז באחד המקומות בספר, מה שאפשר כמובן לבדוק, כאילו שזה יש לנו אותה. זה, אחד המקומות הספר, הנפש החיים אומר שהמושג חול הוא מלשון חלל. ויש שם חלל. כאילו האלוקות נעדרת משם. אני אתן לכם את ההקשר הזה. ו... להזמין את הפלאפון קטן. עכשיו, אצל הרב קוק, זה רק, אני עכשיו, אני המצאתי את זה, זה לא... לדעתי יש איזה מקור, אבל זה לא הכרחי, שבו נמצא שהמושג חול הוא מלשון לחול. לחול צריך להכיל את הקדושה. הוא לא חלל, הוא לא נעדר, לא חלול, אלא הוא משהו שאפשר להכיל עליו את הקדושה. הוא פוטנציה. הוא לא... כלומר, המציאות החולית היא לא מנוגדת לקדושה, או נעדרת קדושה. היא מציאות שניתן להקדישה. וזה משהו אחר לגמרי. מדור ספרי המוסר. כן, בשער ג' פרק ח'
בנפש
החיים. הוא אומר, גם להיות ירא וחרד מזה, לעבור חס שלום על אחת מצוותיו יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו, כמו שאמר הכתוב, אם יסתר איש במסתרים ואני לא אראינו, הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. חוהד שאמר דוד המלך עליו שלום, שביתי השם לנגדי תמיד. כלומר, באמת יש נוכחות אלוקית בכל. והוא עניין חילול השם. הנאמר בכמה מקומות, כי אין שפירש בזוהר פסוק מחלליה, מות יומת, שהוא לשון חלל ופניית מקום. כן, העניין כאן שמראה חס שלום כאילו המקום שעומד בו הוא חלול, פנוי ממנו יתברך. ואינו חושש מלעבור על מצוותיו יתברך, כי עניין זה... מאמרם, כל העובר רב הפסד, כי הוא דוחק ילדי השכינה. כלומר, יש פה איזו תפיסה של, ב, 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 של חול, זה משהו שאתה בעצם, הוא נקי מנוכחות אלוקית. ו, אז הוא אומר שזה לא נכון, שרק אם אתה עושה עבירות, אתה בעצם מרוקן את המציאות מההוויה האלוקית שבתוכה. אבל כאילו שבאופן בסיסי, מציאות ספוגת אל, בגלל שבאמת הוא אמר ויהי, וכל המציאות היא תולדה של הבריאה האלוקית. אז זה נקודה בסיסית פה, שבאמת הרב עמיטל פה בונה, בעצם כל מה שהדברים האלה שמופיעים פה הם איזשהו תשתית כדי להבין שהתורה היא קומה שנייה מעבר לזה. אז בואו תראו שיש תביעה מוסרית שהיא יונקת מההיגיון הטבעי הפשוט, זה בואו נראה באמצע עמוד 26. עוד שם שלומות העולם והם כן, משום שגם הם חויבים מצוות שמקורם מוסר טבעי בגיון פשוט. זה מה שאומר הרב ניסים גאון בהקדמתו לתלמוד. הוא אומר כי כל המצוות, אני דילגתי קצת חזרה למעלה, כל המצוות שהן תלויים לסברה ובאובנית הדיליבה, באמנת הלב, כבר הכל מתחייבים בהם מן היום אשר ברא אלוקים אדם על הארץ עליו ועל זרעו אחריו לדורי דורים. זאת אומרת, יש משהו פה שמחייב מתוך הקיום האנושי. ולכן גם דור החזקוני אומר, למה נענשו דור המבול? מאחר שלא נצטוו מצוות. אבל יש לומר שיש כמה מצוות שחייבים לאדם לשומרה מכוח סברת הדת, אף על פי שלא נצטוו עליהם ולפיכך נענשו. ואז, זה השאלה המעניינת. גם לאחר שניתנה התורה, לא ייתכן שהתורה תחייב פחות מאותה תביעה מוסרית. הכסף מי שנדע מפסיקת הרמב"ם שצריך שרק גר תושב חושק אין גוי לא נהרג עליו, ולכאורה יוצא ש... ואז הוא מביא את המחילתא ברבי ישמעאל, וזה מה שכתוב פה. וכי יזיד איש על רעהו לאורו בערמה, אז חז"ל דרשו ראהו להביא את הקטן ולרבות, אבל ראהו להוציא גם את מה? את אחרים. אחרים כלומר את הגויים. אדם חייב רק על הריגת יהודי. איסי בן עקיבא אומר, קודם מתן תורה היינו מוזרים שחור דמים, לאחר מתן תורה תחת שהוחמרו כלום. זאת אומרת, אמרו, פטור מדיני בשר ודם, ודינו מסור לשמיים. זאת אומרת, יש פה משהו מאוד מאוד מעניין, תכף נסביר את ה... אבל קודם כל, הסברה. הסברה אומרת, לא יכול להיות שקיבלת תורה, ועל ידי זה מה קרה לך? המחויבות שלך המוסרית פחתה. זה לא יעלה על הדעת. אז מה כן? זה מה שאומר, פטור מדיני בשר ודם, דינו מסור לשמיים. כלומר, שזה ודאי אסור, ודאי חמור, ודאי... אלא מה? יכול להיות שהעונש של... העונש השתנה. למה העונש השתנה? כי יכול להיות שהעונש משתנה בהתאם לפרמטרים נוספים. אבל אני לא רוצה להיכנס לזה יותר. בכל אופן, אז ברור שיש פה את היסוד הזה שתחת שוחמרו כלום, לא יכול להיות. יש על זה משך חוכמה, אולי הרב עמיטל מביא אותו בהמשך. יש פה משך חוכמה פה בהמשך? יש פה? עכשיו אני אבדוק את זה במחשב שלי. סליחה רגע. איך זה נקרא הפרק הזה? מה יש בעמוד 29? לא, זה משהו בבראשית. זה וורט כזה. תראו את התבורת הזה, כן? ואומר עכשיו, אמרו של משה להיער, ושם אתנה לך את כוחות האבן התורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. אז התורה והמצווה אשר כתבתי, זאת אומרת, לא יתאחל על התורה ועל המצווה. ואז הוא אומר, איפה כתבתי? זה הבורת יפה של המשך חוכמה. איפה כתבתי? איפה הקדוש ברוך הוא כתב? אז הוא אומר, הרי חז"ל אמרו, דלמלא לא ניתנה תורה, היינו לדין צניעות מחתול וגזל מלמלה. והעריות מיונה בדרך ארץ ותרנגול, אז אומר, איפה כתבתי? בספר הטבע אשר יצרתי, שזה הספר של השם יתברך היוצרה. אתם רואים, משהו אפילו יותר חריף ממה שאני אמרתי לגבי הנושא של עשרה מאמרות. יש פה איזו תפיסה של שהטבע הוא הספר של הקדוש ברוך הוא. שם הערכים האלה כתובים, כל הדרך ארץ. אבל יש משהו אחר שקשור לחומרת הרצח של גוי, אני אמצא את זה תכף. מה המחיק הזו? שרצח של גוי הוא חמור יותר כי יש בו גם חשם. כלומר, לא רק שהוא אבל זה אני לא זוכר עכשיו את המקור של זה. בכל אופן, אתם רואים מה שכתוב פה? אוקיי. המדרש הזה במחילתא שהמיטב מצטט, ראהו להוציא את אחרים. משך חוכמה על פרק כף א' פסוק י' ד'.
אוקיי, זה מה שזכרתי, ולא טוב שלא אמרתי בעל פה. בואו עונים.
מה? זה תוספת לפסקה הפנימית. יש לכם? מה? מצאת? יש לך חוכמה? אין? מה? מה יש לך?
הוא לא חלק מהמורשת
שלו. טוב, בואו תקשיב. אתה רוצה שאני אעתיק לכם?
לא, לא, לא.
אוקיי, אז הוא אומר ככה, מגדיר את הדבר הזה. פירוש שבאמת גם כעת אנו מוזהרים על רציחת אחרים. ומה שפטור ישראל שרג עובדי גילולים, צנזורה בימים הקדמונים, הוא משום הוחמרו. תסתכלו על נוסח פה. לאחר מתי תורת האחת שהוחמרו הוא כלום? אז מה זה הוחמרו? אז הוא מסביר ככה. פירוש שדמו של ישראל חשוב ביניהם על כושל עולם, וכך אינו נהרג עבור עובדי גילולים. לכן הקלו עובדי גילולים שישראל ההוגה פטור. אנחנו לא הורגים את היהודי שרק גוי, כי יש חשיבות לחייו של היהודי. אבל מלא גם הגויים. לכן אמר באמת, אמרו פטור מדיני בשר ודם ודינו מסור לשוניים. ומאי טעמה נראה שאדם המזיק לעובדי גילולים חייב לשלם. אף על גב דין מהוגו אינו נהרג, ולא שייך בזה ולא עם המונו חמור מגופו. תמה זה פטור בהוגו. טוב, זה פלפולים. עזבו את זה רגע עכשיו. הוא אומר, ייתכן. אפשרות אחרת, תחת שהוחמרו או כלום. פה רצה להגיד שלא רוצים להרוג את היהודי על הרגעת גוי. ייתכן משום שישראל הרג בנוח, איקה מלבד חטא רציחה עוד אבון של חילול השם. כמו שהפליקו בירושלמי אלו מסוימות, ניחה לי לשמוע משהו פה, אני לא יודע מה הכוונה פה בירושלמי, ניחה לי לשמוע בריך על דדון דיודאי מן כל הגר אלמן, אני לא יודע מה זה. כל שכן ברציחת גופו החילול השם, ובזה אמרו אין יום הכיפורים ותשובה ויסורים רק מיטה ממרקת, אם יחופר לכם אבון אתם מותון. נמצא שיש עונש מיטה על חילול השם, ואיך יחופר לו על זה מיטה אחרי תרציחה, ועל כורחי דינו מסור לשמיים. זאת אומרת, אני רוצה לומר ככה, למה לא הורגים את היהודי שהרג גוי? כי בעצם מגיע לו עונש יותר חמור מאשר, כי אם ההריגה, אז היה כאילו מחפר, היה לו איזשהו סוג של כפרה, ואנחנו לא רוצים שתהיה לו כפרה, ולכן, כאילו, זה כמו שוגג קרוב למזיד, שמצד אחד אי אפשר לדון אותו בבית דין, מצד שני גם יש לו עליו מציאות יותר חמורה. בכל אופן, מה שאני רוצה לומר מפה זה שהנשך חוכמה הרגיש אי נחת ברורה מזה שהיהודי לא נהרג על הריגת גוי.
זה
מה?
זה תוכנית בוקר בטלוויזיה, אחרי זה אירוע מסביר ביום קודם.
אבל לא היה שום תוכנית בוקר בטלוויזיה. אבל יכול להיות, בכל זאת אתם רואים ש... אתם רואים שלא היה לו
מרחב. הייתי בכל כך קדושים, לכן הוא עושה את זה.
לא אהבתי את זה, אמרתי לכם, אני לא אמרתי לכם את
זה. אין לנו זו אחת.
טוב, יאללה. בכל אופן, זה מה שזכרתי, שיש גם פה איזושהי החמרה של העניין, יש גם חילול השם. טוב, בואו נראה על... מה שהוא מביא פה בתור שאלה חמורה זה תוקפו של המוסר הטבעי לאחר מתן תורה. אני הסברתי לכם תמיד שלא כמו שהרמיטל אומר, תסתכלו בסוף בפסקה בערוץ 27, ישנה תפיסה תפוצה סוברת שלאחר מתן תורה המוסר הטבעי בית תוקפו, ואין שום דבר בעולם שמחייב פרט לתורה. זה נכון שיש את התפיסה הזאת. אני הסברתי לכם שחלק מהתפיסה הזאת נובעת מאיזשהו ניסיון לתת, כן, להגיד למה צריך תורה. גישה סוברת שתהיה מקום מוסף היא ממעיטה את חשיבות התורה באשר היא מציבה מקום נוסף לחיוב מצוות בצד התורה. לפי תפיסה זו מקנית לכאורה לחודה של תורה, התוצאה של הדבר הזה נוצר נתק בין הקדוש ברוך הוא כיוצר האדם ובין הקדוש ברוך הוא כנותן התורה, שכן מה שקדוש ברוך הוא נותן בלב האדם כביכול אינו שייך לקדוש ברוך הוא. כלפי תפיסה זאת מדברה מאוד נמוכים, ש... שפה הוא מביא משהו שקשור לסוגיה אחרת לגמרי, אבל פה היא קשורה לאיזושהי תפיסה עקרונית. האם יש רצף בין האנושי לבין האלוקי, או איזה רצף יכול להיות? ופה יש תפיסה מאוד 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 חשובה, שבאמת הרמב"ם פה מאוד מוכין, חשוב להכיר את זה. מבני אדם אנשים שיכבד עליהם נתינת סיבה למצווה מן המצוות, והטוב אצלם שלא יוסקן למצווה ולעזרה עניין כלל. עדיף להם שלא יהיה שום היגיון במצוות. עכשיו, מה הסכנה? אני אגיד בשפה שלי, שאם אתה מסביר היגיון במצוות, הפכת את המצוות לדברים מה? שכליים אנושיים. זאת אומרת, יש איזשהו מתח בין המימד האנושי של המצווה לבין המימד האלוקי של המצווה. עכשיו, אם אתה תסביר את זה בצורה הגיונית, בצורה אנושית, הפכת את המצווה למעשה אנושי. ואז, כדי להרחיק אותה מהקוטב האנושי, אתה הופך אותה להיות משהו לא אנושי, או פער אנושי, מעבר לאנושי. אבל בעצם, הסכנה שבכך אתה מאבד את המפגש של המצווה הזאת עם האדם. ולכן, הם מעדיפים לא לתת טוב. הטוב אצלם שלא יוסקל המצווה הזו העניין כלל. ומה הסיבה? אשר יביאים על זה החול, על זה, הוא חולי שיצאו בנפשם. כלומר, יש פה איזו תפיסה מאוד מעניינת, יש להם איזושהי מחלה נפשית, לא יוכלו להגות בו ולא ידעו לומר אותו, זאת אומרת, הם לא כל כך מודעים למחלה שלהם, הם לא יכולים בעצמם להגדיר אותה, והוא, שהם יחשבו שאם יהיו אלה התורות מועילות בזה המציאות, ומפני כך נצטבינו בהם, יהיו כאילו באו מחשבות הסתכלות בעל שכל, כלומר, בעל שכל אנושי. אומנם, כאשר יהיה דבר שלא יוסקה לו עניין כלל, ולא יביא לתועלת, יהיה בלא ספק מעט השם, כי לא יביא מחשבת אדם לדבר מזה. זאת אומרת, אם זה משהו שהוא הגיוני, מתבקש, אז יכול להיות שהמקור שזה באמת הוא לא אלוקי, אלא מקום מה? מקום אנושי. אלא מה? אם יהיה משהו שבני אדם לא יכולים להגיד את זה, אז ברור, אז למה אנחנו עושים את זה? זה ברור שרק בגלל שמה? זה לגמרי לשם שמיים, כן? כי הרמב"ם דורש שמתקשרים את המצוות נפשי שלא יהיה להם הסבר רציונלי. הסבר נותן הרמב"ם בשלום שדעתם כל דבר שיש הסבר נתפס כאנושי, פשוט כך, כבלתי אלוקי. בואו נראה רק מה הרמב"ם כותב בהמשך, בסדר? כי עמיטל פה ציטט חלק אחד של הדברים, ושווה לנו לראות את ההמשך. אז זה נראה לי שזה כן בעוצמות היהדות. יכול למצוא, למרות שעדיף היה למצוא את זה באינטרנט בתרגום של שוורץ, אבל זה לא טכנולוגיה, זה ספרי מחשבה ומוסר, כתבי הרמב״ם. איזה חלק שלישי, איזה פרק, למד? מה? עכשיו תשימו לב, אני מקריא לכם את ההמשך, בסדר? זה החלק הראשון, זה ממש שליש של הפרק הזה. וכאילו אלו חלושי הדעות, אצל אלה, האנשים האלה, היה האדם אצלם יותר שלם מיוסף. כי האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית אחת. והאלוה לא יעשה כן, אבל לצורן לעשות מה שלא יועילו עשותו, ויעזרינו מעשות מה שלא יזכינו עשותו. ואני רוצה בן אדם שהוא שקול והגיוני, אז הוא פועל מכוח הדעת שלו, והוא פועל פעולות שיש להם מטרה, והוא פועל פעולות שיש להם איזשהו, רוצים להגיע לאיזשהו סמסים. אבל האלוה ברוך השם הוא נקי מחשש אינטרסים, והוא פועל בצורה שרירותית, כלומר ללא שום מטרה ולא משהו כזה שסתם. עכשיו, אילו בן אדם היה פועל בצורה כזאת, מה היינו אומרים עליו? זה מה שהוא אומר. היה האדם אצלם יותר שלם מעושה, כי האדם הוא אשר יאמר ויעשה מה שמביא לתכלית אחת. שיש לו מטרה. הרי לא, לא. חלילה, לא חלילה. אבל אין בהפך זה, והכוונה כולה לרועילנו, כמו שביארנו מאמרו לטוב לנו כל היום לחיותנו כיום הזה, ואמר ששמעו את החוקים האלה, ואמרו, רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כלומר, יש תנאי, צריך להבין שהגויים מתפעלים מהתורה, כי הם חושבים שזה עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. כבר באר שאפילו החוקים, אשר ישמעו את כל החוקים האלה, כולם יראו אל כל הגויים שהם בחוכמה ובתבונה. ואם היה עניין שלא תיבדה לו סיבה ולא יביא תועלת ולא ידחה נזק, כלומר אין לו שום מטרה, הוא לא בא להביא תועלת, הוא לא בא לדחות נזק, למה יאמר הגוי במאמינו ועושהו שהוא חכם ונבון וגדלה מהעולם, ייפנו מזה האומות? יש מקום, לא רק שהוא אומר את זה, הוא אומר שהם יגידו רק עם נבל וטיפש, הגוי הקטן הזה. שנייה אחת, אני צריך למצוא את המקור הזה, זה באיגרות. שנייה אחת, אני אגיד לכם איפה זה נמצא. מה?
טיפש לשכר.
כן, כן, אני ציטטתי את זה במאמרי על הרמה מיטה, אז רק שנייה אחת, אנחנו נמצא את זה גם, כן? איפה זה? מה? כן, שם. איפה אני נמצא את ה... זה לקחתי מהתרגום של רב שילת, אז זה לא יהיה לי פה, שני אחד. הרמב״ם מקדמה לפרק חלק, כשהוא דן בגישות השונות לאגדות חז"ל, מביא את הטיעון הזה על מנת לדחות הגישה שהיינו מכנים באופן פונדמנטליסטית, גישה המתייחסת לדברי חז"ל באופן מילולי פשטני. הרמב״ם שם אומר ככה, וזאת הקטע ענייה, יש לקונה עליה לסיכלותה, מפני שהיא מרוממת את חכמים לפי מחשבתה, והיא משפילה אותם בתכלית השפילות והיא אינה מרגישה. חי השם כי זאת הקט מאבדת הדרת הדת ומאפילה זורה ושמה דת השם בהפך המכוון בה. לפי שהשם אומר על חוכמת התורה אשר ישמעו את כל החוקים ואמרו רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. וזאת הקט מספרת מפשטי דברי החכמים מה שאילו שמעו אמור האומות היו רק עם שחל ונבוי ונבל הגוי הקטן הזה. זה ה... כלומר, שם לא עוסקים בטעמי מצוות, אבל אין ספק ששמה זה נגד אלה שרוצים להאמין, שצריך להאמין לדברי חז"ל כפשוטם בלי להסביר אותם. אז בהערה 6 מופיע פה במאמר שלי זה שהטיעון מופיע גם במורה נבוכים חריגים בפרק למד א', והגיע את הרמב״ם לרבי חסדא הלוי כאחת הטענות כנגד מי ששולל את טעמי המצוות. אוקיי? אני בדברים שלי רציתי לקחת את זה באמת לכיוון הזה של... קראתי לפרק ההוא יגדיל תורה, שלרב עמיטל היה תפיסה שקנאה לגדותה של תורה, שלא יסבירו אותה בצורה מקטינה, שיש גם חילול השם. אתם יודעים שרב עמיטל עסק בדיני חילול השם, נכון? זה שסיפרו לכם, נכון? אז אני רציתי לטעון שהוא גם קינא לחילול השם שיש בהסברה אידיוטית של התורה. זה אולי המילה הנכונה. בלי להשתמש במכבסות של מילים, שלפעמים אתם אומרים אנשים שאיך שמסבירים את התורה, זה חילול השם שמה שמסביר. הם חושבים שמסבירים את התורה ובעצם זה ההסבר. לא יגידו על זה עם חכם אלינו. אוקיי, אז וכדי להסביר את הדבר הזה, שאין ניגוד באמת, כמו שהזכרנו ברמב״ם, אם נגמור את הרמב״ם הזה, אז התפיסה הזאת של שרוצה לטעון שיש איזשהו שזה מעבר לכל סיבה אנושית, זה חילול השם, כי באיזשהו מקום זה אומר שבני אדם יגיעו לתוצאות יותר טובות. אז סוף הפרק הזה במורה נבוכים, המניין כמו שזכרנו ולא ספק הוא שכל מצווה מאלו 613 מצוות היא לנתינת דעת אמיתי או להסיר דעת רע או לנתינת סדר ישר או להסיר עוול או להתלמד במידות טובות או להזיר במידות רעות, הכל נתלה בשלובה שלושה דברים. זה שיטת הרמב״ם שהתורה כולה יש לה מטרה חינוכית, או ללמד דעה נכונה, או ללמד מידה נכונה, או ללמד מעשה נכון. ואז זה מה שהוא בעצם רוצה לומר, שחייבים לתת טעמי מצוות, או חייבים לתת שהתוכן של התורה הוא שכלי. אז לכן הוא אומר, כמו שאומר פה הרב עמיטל, מי שרוצה לנטרל את המוסר הטבעי בעצם גם מנטרל את התורה מתוך כל הדבר הזה, ובעצם הוא חושב שהוא קנאי לגדלותה של תורה, ובעצם הוא מרושש את התורה מעומקה. אז תראו מה שהוא אומר פה, גישה זו גורמת להחלשת המוסר הטבעי, והיא בעצם מנתקת את האדם מקיום המצוות, והראיה בכלל ראה לכך דבר שלי ביותר, ופה יש ביטוי חריף מאוד של אורות הקודש, יש לכם פה בפנים, אם תצויה ריאת שמיים בתכונה כזאת שבלא השפעתה על החיים היו החיים נוטים יותר נוטים לפעול טוב ולהוציא לפעול דברים מועילים לפרט ולכלל, ועל פי השפעתה מתמעט כוח הפועל ההוא, ריאת שמיים כזאת היא יראה פסולה. יש פה משהו שהוא מאוד מאוד חריף, כן? שחס ושלום שבעצם אתם זוכרים שהוא הביא את המחילתה לפני רגע, שמה כתוב שם המחילתה, האם לאחר שהוכמרו הוא כלום, אבל פה יוצא שבן אדם בלי השפעת התורה הוא הגון, הוא ישר, ופתאום עם השפעת התורה פתאום משהו מתקפח אצלו, זה מה?
תואר הוא מקצניות, לא השפעת התורה,
כן, כן. אתה מוצא את זה. אוקיי, אז זה כבר דיברנו על זה, וגם הפסקה הבאה שהוא מביא פה הוא... אוקיי. יש סתם נחמד עד שריד האש שמופיע פה בסוף, אתם רואים אותו? ויש לזה עוד מקורות. השריד יש מלא מתוך תפיסה זו גם השלכה הלכתית. בהסבר מדוע לא מבחין ברכת המצוות למשלוח מנות, או בכלל על המצוות בין אדם לחברו. ואף שבכל המצוות גדול המצווה עושה מבחין בציוון, הוא משלוח מנות טוב שייתן ברצונו החופשי. ומתוך רגע של אהבה לאחיו העברי, ונותן רק על פי ציווי, הוא מפחית מידת אהבה. וכן הדין בצדקה, שאם נותן מתוך רחמנות, תוך אהבת ישראל טוב יותר משנותן מתוך ציווי וכפייה. ואפשר שמשום כך גם אין מברכים על כיבוד אבריהם, משום שגם שם צריך שזה יופיע, יזרום בערוצים הטבעיים והנורמליים, ושל אדם לא יגיד לפני שהוא הולך לכבד את הוריו או לאהוב אותם לשם ייחוד או משהו בעין זה, כי בזה הוא הופך להיות לא בן אדם. זה וורט, זה וורט ידוע, וורט סיפור כזה חסידי ידוע ש... מה יחסידים, כל אחד מדבר על הרבה שלו, זה מסבר, מויפטים כאלה זה מסבר, מויפטים כאלה זה מסבר, והשלישי בא ואומר, מי אחד, לא משנה, גם הרבה שלי לא בן אדם. אז... אז... מה? זה לא לרדת חסידים. זה להבין שמצד אחד אתה הופך אותם להיות לא בן אדם, אבל אתה מצד אחד, יש פה מתח, זה עוד לא פשוט. מה? כן. אוקיי, עכשיו, מה המקור ומה התוקף של מצוות טבעיות אחרי מתן תורה, הוא ויכוח שלם, לא ניכנס לזה בצורה מלאה. וזה גם כן משהו מאוד חשוב פה שמביאים פה ברמק. יש לכם פה, תראו פה את בעמוד 32. זה משלים לפסקה שראינו קודם. הוא חילק פה איזה... אתם רואים, הפסקה שראינו קודם על מוסר טבעי, תצויה ריאת שמיים, אוקיי? אז זו עירה פסולה, כן? עכשיו, סוף הפסקה, זה סימן לעירת שמיים שהיא לא פסולה, של תורה הוא כשהמוסר הטבעי הנטור בטבע הישראלי של האדם, הולך ועולה על פי המלות יותר גבוהות מה שהוא עומד בלעדה. אז... זה הדברים ש הוא מאוד זה, אני רוצה לראות אם יש פה עוד מזה, עוד מוסר הקודש אחד שחשוב פה, שתראות שהוא מביא אותו, אם לא, אז אנחנו נראה רגע אחד, יש עוד איזשהו מקור שחשוב לעניין שלנו, שרב עמיטל בהזדמנות אחרות השתמש בו, וזה פסקה מידות הראיה. יש לכם? כלומר, יש לך. מה? אפשר מידות הראיה, איפה זה? מה? מידות הראיה זה חלק ממוסר אביך. אני צריך גם למצוא את זה. לא, זה, עכשיו תסתכל ביראה. קונטרול F, יראה. שאומר שלפעמים צריך חלק אלה של מוסר הקודש, אני לא יודע אם יש לנו את הקובץ הזה. חלק אלה של מוסר הקודש, נראה. אורות הקודש, צריך להיות. עשר הקודש, שני אחת. אבל צריך לחשוב מה אני רוצה. יש שם תפיסה שאומרת שלפעמים כאילו יש מקורות של חז"ל שכאילו יש להם לא, אני אחפש לכם את זה. מה שאני זוכר שם זה שצריך להתגבר על הבנות פשטניות של התורה, כאילו שלתורה יש לה איזשהו חוסר אכפתיות מהגויים ומאומות העולם, כאילו שערכים כלליים כל כך מניעים את התורה. אני לא זוכר שאתה, שזה אני רוצה לראות את הטקסט בפנים. אני לא, לא רוצה, אני חושב שזה טקסט שערב טקסט. זה פסקה שערב עמיטל מאוד משתמש בה, ויכול להיות שהיא נמצאת בהמשך הספר. אני צריך למצוא את זה. טוב, ההמשך ילך ויבוא. מה?